עד שכל הרמקולים מסתדרים, אם אפשר רק לוודא טלפונים שהם באמת סגורים. יש מקומות שלא קיבלו דפים? איפה? אוהו. אוהו, זה חמור מאוד. הנה, גם פה. עם כל. למה אין איפה הדפים? היו חסרים בצילומים? אוי אוי אוי. אני מציע שנתחיל, דניאל, אולי כדאי להגיד להם, תמות שם, כשמגיעים שיבואו ישר לכאן, ואז לכאן גם. עשו את כל הדפים. שפשוט לא יפריע תוך כדי הזה. אני מתנצל, זה ככה יגיע מיד. רק הודעה קצרה לפני כן של שנייה אחת, בשבוע הבא, יום ראשון, שושן פורים, מצידי יש שיעור, אבל אני לא לוקח סיכונים. אז שלמען שלום הציבור אנחנו נקבע שאנחנו ניפגש בעוד שבועיים, בעזרת השם, בגאולה שלמה מתוך פורים. טוב, שומעים בצדדים? בסדר? הודעה הייתה שבשבוע הבא שושן פורים אין שיעור, השיעור יהיה בעזרת השם בעוד שבועיים. ערב טוב ומבורך. קראנו לשיעורנו הפעם בין פורים לפרה. זו לא טעות של פורים. בין פורים לפרה זה כי אני רוצה לחשוב קצת על המילים הללו, בין הפורים, חג הפורים, אני אגב חושב שזו הגדרה לא נכונה, חג הפורים, מיד נדבר על זה. אולי אין דבר כזה, נדבר על המושג הזה עוד מעט. והפרשה הבאה בארבע הפרשיות לעולם לאחר הפורים, גם אם לאו דווקא צמוד, היא פרשת פרה. ואנחנו לפני פרשת פרה. פרשת זכור כבר מאחורינו. בעצם אלו שתי מילים שבאמת אין ביניהן שום קשר, גם לא שורשי ולא שום דבר. פרה היא תיאור של בהמה גסה. סביר להניח שהמילה פרה באה לבטא את המושג פריה ורבייה, לפרות. הפר הוא המפרה, והפרה היא הפורה. המעניין הוא למה דווקא הבהמה הזו זכתה להיקרא על שם התואר שמתאים בעצם לכל המין החי, פרו ורבו. זה נאמר לצומח ונאמר לחי, זה נאמר גם להבדיל לבני האדם כולם. מעניין שלהבדיל בין האדם לבין החי, גם האישה בתואר חווה נקראת חווה על שם היותה אם כל חי. אבל אם כי כאן בא התואר שמתאר את החיים, את החיות. בתואר המאוד פשוט, המאוד נמוך, פשוט, טכני, שמתואר את הבהמה הזאת, הפרה, מתואר פשוט תהליך הפריאה בעולם. הפעולה, לא החיים, אלא פעולת ההפריה. פורים לעומת זאת, באמת, ללא כל קשר, הוא מילה שאנחנו פוגשים במגילת אסתר, אנחנו לא פוגשים אותה בתורה, בתואר הזה. והמילה היא פור. וזו מילה שבאופן די נדיר, המקרא מטריח אותנו ואנחנו זוכים ממנו לפירוש פנימי. כלומר, המן הפיל פור, הוא הגורל. ממש תרגום. אתה לא מבין את המילה, אז אני אסביר לך. פור איקוול שווה גורל. דבר לא שגרתי כל כך בפסוקים. זה לא פסוק עם רשי. זה פסוק עם פסוק. הפיל פור, הוא הגורל. בעצם זה נראה ממש שני דברים כל כך שונים. פריאה זה התהליך הטבעי בעולם. כך העולם נברא. כשלא עלינו יש עצירה בתהליך הזה, זה שהוא גורל קשה שצריך להילחם בו ולהתפלל. פור בעצם מתאר משהו שהוא מנוגד לתהליך. לוטו. נכון? הגרלה. מה המן עשה? המן הפיל פור, עשה רולטה, ויצא לו יום X. זה תיאור של משהו בכלל לא תהליכי. נכון? לא מיועד, לא מתוכנן, לא קבוע לפי איזושהי סיסטמה, איזושהי שיטה, איזשהו היגיון. אלא להפך. אני משאיר את כל עניין פרשת הפרה שלפנינו בצד, חוזר קצת אל הפורים ורוצה לעסוק בפורים, ובסוף לשוב גם אל המושג הזה של הפרשה שבאה אחרי הפורים ולראות האם יש איזשהו קשר עמוק ביניהם. עכשיו פורים. נחזור רגע לפסוקים של המגילה שלנו, של מגילת אסתר. הפסוקים שקובעים את שמו של החג. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה. וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, פרק ט' במגילת אסתר, הקרובים והרחוקים. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות ליהודים, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן המדתא האגגי צורר כל היהודים. מה הוא כתב עליהם? כי המן בן המדתא להבדיל האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור, הוא הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישום מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ועכשיו העיקר. על כן קראו לימים האלה פורים. אגב, מכל המועדים והחגים של השנה, אין לנו עוד חג שכל כך הרבה מתואר עליו למה קוראים לו בשם שלו. שום מקום לא כתוב למה קוראים לשבועות שבועות. עצרת, עצרת. אתה מבין את זה לבד. על כן, על שם, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנביאים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מכירים עוד חג שזה כתוב בכזאת צורה? וימי הפורים האלה עד כאן נזכרים ונעשים בהווה. עכשיו לעתיד, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם. ופסח כן יסוף. תגידו, נו, כיוון שזה החג הראשון, עוד פעם אני טוען שזה לא נכון המילה החג, נדבר על זה עוד מעט. כיוון שזה החג הראשון, שהוא בעצם מדרבנן, שקבעו אותו מרדכי ואסתר. אז ממילא אומרים, זה מאוד חשוב ומחזקים את זה. לא ככה הבינו חז"ל. אתם יודעים איך חז"ל הבינו את המושג בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. מקור 2, וזכרם לא יסוף מזרעם, שכל המועדים עתידים בתהילים. מדרש ידוע, מדרש במשלי, וימי הפורים אינם בתהילים לעולם, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. דבר מדהים. פסח ושבועות וסוכות, כל המועדים עתידים בתהילים. יום יבוא והם בתהילים. תבוא הגאולה האחרונה והדברים האלה יהפכו להיות לא רק תפילים לעיקר, אלא בתהילים. אמרנו פעם כשדיברנו על זכר ליציאת מצרים, שאנחנו עם מאוד מעניין. כל יום אנחנו עוסקים בזכר ליציאת מצרים, בתקווה שיבוא יום ולא נצטרך לזכור את יציאת מצרים. כי כבר נזכור את הגאולה האחרונה, וכבר לא נצטרך לזכור את יציאת מצרים. אבל בזה אנחנו לא עוסקים הפעם. פורים זה לעד, זה נצחי. אנחנו ננסה לנתח בהמשך מה, למה, על מה. אבל כאן אני רוצה את השאלה המרכזית, שהיא כל כך פשוטה וקוראת מעצמה. במחילה אין שם יותר לא מתאים למועד של עם ישראל, למשהו שמאמינים בו, מלקרוא לחג על שם פור. מה זה? אגב, גם זאת הנקודה הכי חשובה שהייתה במגילת אסתר, שהמן הפיל גורל באיזה יום זה יהיה ונהפוך הוא. נקרא לזה חג ההצלה, חג הגאולה, חג הניסיון לפתרון סופי ולנצח ישראל שינצח. פור! כלומר, מה האייטם, קוראים לזה היום, שנשאר לעדי עד? פורים! אלה היו קוראים לזה פור, אבל עוד קוראים לזה פורים. שיהיה שניים נקרא. כל כך משמעותי. היה ונהפוך הוא, המן תכנן ביום הזה, והקדוש ברוך הוא הפך באותו היום שהם רצו להרוס, בנינו. מצוין. זאת הנקודה, הגורל של הרשע המרושע הזה. תגידו, טוב, זה בא לבטא את ההפך. אנחנו לא עם של גורל. אז קוראים לך גורל? שם עצמי שהיה לנו לא נעים אם היינו קוראים לחג הזה בתרגום שלו, למשל, הגרלה. לא נראה לי שזה היה כל כך נעים. פסח. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. סוכות. שבועות. מתן תורה. חנוכה. יום הדין. יום הכיפורים. הגרלות. לא טוב בעם. דאבל לוטו, פורים. אז יהיה דיון, כי פעמיים עשה גורל, או כי יודע לזה דבר, מה אכפת לי מהרשע המנובל הזה, מה שמו אמן, מה זה כל כך חשוב כל הסיפור? רוצים להראות שבנהפוך הוא, אז ודאי שנהפוך הוא, אז קוראים לזה על שם המשבח הזה. פורים. ואני רוצה יותר להדגיש. מועד, מתורגם בשפות אחרות, אני יודע מה, פסטיבל, הולידיי, מועד זה אנטיתזה לפור. מה זה מועד? מועד זה תוכנית משותפת. מועד זה שיש יעד, יש ייעוד. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. פורים זה אנטי מועד. אוהל מועד זה מקום שנפגשים לפי תוכנית. חג בעברית פירושו שישנה מחוגה. חגים, ולכל מקום יש את השנתות שלו. הכל מתוכנן, הכל מיועד, הכל ברור, יש מועד, אין אנטיתזה לעצם המועד מפורי. ואתם שמעתם מה אמרנו? כל המועדים המתוכננים, המועדים בתהילים. מה נשאר? המפעל הפיס. פורים נשאר. לפני פרשת פרה, אז עסקנו גם בפרשת פרה, תעזבו את זה בכלל. רק פורים, זה מחייב הרי הבנה עצומה. אני רוצה לעסוק קצת בגורל, בהגרלות, עוד. בהגרלות ובמקרה שיש לפנינו. אתם זוכרים בשלב קשה ביותר, כשאסתר שומעת שמרדכי היהודי יוצא משער המלך והוא מסתובב ברחוב העיר בלבוש שק, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, אסתר מזדעזעת ושולחת את התח. על התח הזה אומרים חז"ל שאולי הוא דניאל. היא שולחת את התח אל מרדכי, מקור ארבע, וייצא התח אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. והוא רוצה להבין מה קורה. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך, לכתוב על היהודים לאבדם. מרדכי אומר לו את כל אשר קרה הוא. וחז"ל דורשים שם דרשה מעניינת. מקור שלוש, חוזר אחד אחורה. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה הוא. השורש הוא מקרה. מקרה. אמר להתך, לך, אמור לה לאסתר, בן בנו של קרהו בא עליכם. אדון קרהו הגיע. הדאוד הכתיב אשר קרחה בדרך. את כל אשר קרהו זה לא מה שהתרחש, מה שקרה, מה שהזדמן, כי לא קרה לו כלום. מה זה ויגד מרדכי את כל אשר קרה הוא? קרה לו משהו? קרה לעולם משהו. הוא שולח דרך התח, ואם הוא דניאל, נחשוב על זה בהמשך, לאסתר המלכה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, את לא במקרה נמצאת במיקום שאת נמצאת בו, ואני לא במקרה נמצא במיקום שאני נמצא בו בחיים, ואת ואני יום אחד נידרש לפני המלך והוא ישאל אותנו מה עשיתם בצירופי המקרים שקרו. את עם היכולת שלך לגעת בשרבית ולבוא לפני המלך, ואני פה ביושבי לפני שער המלך. והוא אומר לה, בן בנו של קרהו בא עליכם. הפסוק הוא אשר קרחה בדרך שקראנו בשבת האחרונה, בשבת זכור. וכך כתוב שם. אני חוזר למקור חמש. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך וצאתכם ממצרים. פעם נגענו בזה שלא כתוב פה זכור את אשר עשה לכם, אלא אשר עשה לך באופן פרטי. הייתי אומר שלך מדבר על הכלל, אלמלא היה כתוב בסיפה בדרך וצאתכם. כי אז אתה חייב לומר שהאחד הוא לשון יחיד והאחד הוא לשון רבים. ואחר כך חוזרים מה הוא עשה לך, אשר קרך בדרך. היזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגיע. קרך בדרך במקרה. בעברית מודרנית קוראים לזה בפוקס. היה פוקס. אני רוצה לברר קצת את מושג המקרה היום. קצת ללמוד על המקרה, על המקריות, על חג המקריות, על המועד שלא נקרא בכלל מועד, על המועד שלא ייבטא לעולם, בגלל שהוא איננו מתוכנן והוא איננו מוגבל, כי כל דבר שיש לו מועד, יש לו גם סוף. לכן כל המועדים בתהילים. כי יום יבוא ולא נצטרך עוד לעסוק ביציאה ממצרים, אלא נוכל כבר לעסוק בתיקון עולם במלכות שדי. אבל גם אז נצטרך להמשיך לעסוק ברעיון של הפורים, ימי הפורים. ימי הפורים שבהם הוטל הפור על מנת להפסיק את החיים. ימי הפורים שבהם הפכנו להיות עוד יותר ועוד יותר חיים. הפוריות הזאת, דניאל, 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 צריכים פה. וימי הפורים שבהם הפוריות הזאת, ההמשך הזה של החיים דווקא נוצר. נעסוק רגע יחד במושג הזה של המקרה, וברשותכם אני רוצה להתחיל אותו ממש ככה לחרוג מתמיד, ולראות רגע ביחד שני ערכים פשוט בקונקורדנציה. יש ערך אחד שמצאתי שנקרא מקרה. והערך השני מופיע תחת המילה קרה. העבודה שעושים פה היא קצת קלה, מקרה מפורש בתור, אתם רואים במקור שיש דבר שקרה. זה קל מאוד, ואני לא משוכנע שזה הכל. מובאים פה כמה וכמה דוגמאות, נדבר על זה עוד מעט, ובעמודה השנייה מופיע מושג קרה. ולזה יש שלוש אפשרויות, אירה, התרחש, אירוע שאירה, נזדמן, ככה עברתי וזה נקרא לי פתאום, נקרו נקראיתי, ויש גם בהפעיל, הקרא, שמישהו הביא לפניי משהו. בדרך כלל אנחנו מבינים את המושג מקרה כדבר שהוא חסר תכנון, לא קשור לאיזשהו מהלך. ואכן זה לדעתי הפירוש של המילה מקרה במקור שבע, שאני טיפה רוצה לראות בו את כל הפסוקים ביחד. תוך כדי אנחנו נסתכל מדי פעם בפסוקים שמובאים פה, בכוונה הבאתי אותם מהקונקורדנציה, כי כאן יש פשוט את כל הפסוקים שמופיעים עם המילה הזאת. הפסוקים במקור שבע הם מספר שמואל א', בנושא של ארון השם שהתגלגל לשדות פלישתים. וכשארון השם התגלגל שם לשדות הפלישתים, מתחילים להיות שם צרות צרורות לפלישתים. האנשים מתחילים לחטוף מגפה נוראית של תחורים. והאנשים אשר לא מתו הוכו, הכתיב הוא באפולים, ואין כאן צילום את הקרי, הקרי הוא כל פעם בתחורים. וטל שבעת העיר השמיים. ממש זעקות נוראיות. ויהי ארון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור. לכהנים ולקוסמים. אלה כהני הדת שלהם כמובן. והקוסמים. מה נעשה לארון השם? הודיעונו במה נשלחנו למקומו. אנחנו רוצים פשוט לזרוק את זה מפה, להוציא את זה, אבל אנחנו מפחדים שיקרה לנו משהו. איך נכבד את זה מספיק? מה נעשה? הסתבכנו בזה שלקחנו את ארון השם. ויאמרו, אם משלחים את ארון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם. תביאו לו קורבן, תביאו לו זה, תפיסה של עבודה זרה. הם שואלים מה לתת לארון, מה לתת לאלוהים של היהודים, בלשונם שלהם. והם אומרים לו, תעשו להם כך, אתם רואים בפסוק ה', תיתנו לו כבוד, אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. תנו כבוד לאלוה שלהם. טוב. ואז הם לוקחים את ארון השם, הם אומרים להם, תיקחו את ארון השם, ואם תעשו את כל הכבוד הזה, תראו כך, בפסוק האחרון, פסוק ט', וראיתם. אם דרך גבולו יעלה בית שמש, אם אנחנו נצליח לעבור את המקום, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. מי זה הוא? אלוהי ישראל. ואם לא, אם מה? לא נצליח לעבור שם את העסק של בית שמש? וידענו כי לא ידו נגעה בנו. מקרה הוא היה לנו. מצוין. מה זה כאן מקרה? פוקס. אי אפשר להסביר, חבל על הזמן, גם אין טעם לבדוק את זה יותר, לא נעשה עכשיו טיפולי שורש וניתוחים עמוקים. אנחנו מבררים. או שזה מהקדוש ברוך הוא, הם לא קוראים לזה כך, הם קוראים לזה אלוהי ישראל, או שזה מקרה. אם זאת הפעם היחידה שכתוב את המילה מקרה, היינו צודקים. מה פירוש מקרה? קשה להגיד. לא יודע. אין לזה הסבר. לא יד השם נגעה בנו. אבל אני רוצה להקדים ולומר, הדבר הזה שנראה לנו מאוד מובן, זה עצוב מאוד שהוא מאוד מובן לנו. זו הפילוסופיה של עובדי העבודה זרה. זה לא מבית ספרנו, הפסוקים האלה. זה מה אומרים הכהנים והקוסמים לפלישתים. בוא נראה מה זה מקרה אצלנו. אני רוצה ללכת לשתי דוגמאות בהתחלה. הדוגמה הראשונה, אני רוצה לחזור לתחילתו של עם ישראל. בדוגמה השנייה, אני רוצה ללכת לתחילת המלכות של עם ישראל. בדוגמה השלישית, אני רוצה ללכת אל העתיד. בואו נראה מה פירוש המילה מקרה אצלנו. ומה זה אשר קרחה? פורים. אתם זוכרים שאברהם אבינו שולח את אליעזר, עבד אברהם, אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא שולח את אליעזר למצוא שידוך לרבקה. נכון? הוא אומר לאליעזר, תנאים אמיתיים, מה, איך, איפה, וצריך למצוא שידוך. מה עושה אליעזר עבד אברהם? אליעזר איש גדול מאוד, נכון? בכל נאמן ביתו של אברהם אבינו. אליעזר כתוב במקור 8, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. וכשהגמלים שם, אליעזר עבד אברהם מתחיל להתפלל. רבקה עוד לא הגיעה. ויומר, מי שאגב מבחין בטעמי המקרא, יש פה שלשלת. ויומר, לפעמים שלשלת מאוד מובנת. ויתמהמה. נו, זה קלאסי שלשלת. בטח התמהמה, זה. ויומר בשלשלת. אתם מבינים מה זה? איזה ויומר היה שם? זה לא הרזוק. ויומר. מה הוא אומר? השם. אלוהי אדוני אברהם. עכשיו שמים לב למילה? הקרנה לפניי היום. בתרגום לעברית מודרנית, תעשה לי פוקס. אני רוצה מזל. תעשה שיצא במקרה. נורא. מקרה זה הפוך, לא? מקרה, אמרו הכהנים והקוסמים של הפלישתים, זה סימן שזה לא יד השם. השם הקרה. אתם יודעים איך מתואר הקדוש ברוך הוא בדברי נביאיו? התואר שלו. המקרה במים עליותיו. הבעל הבית של המקרים. יודעים מה זה המקרב המים עליותיו? זה שעושה תקרה. תקרה, קורה. זה נראה לך אולי טכני. הוא המקרה. הוא זה שנותן פה את הראייה האחרת לגמרי שלך נראית מקרה. אבל אני הולך עם זה לאט לאט, שנייה. השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. זה באמת נשמע מוזר מאוד. ועשה חסד עם אדוני אברהם. הוא מבקש, ואז הנס הגדול, ורבקה באה, נכון? והגמלים, והכל. ואז הוא מספר לבטואל וללבן מה היה. נו, ספר מה היה, ספר דוגרי. הרי זה פרק מאוד ארוך. תגיד, שהתפללת, בוא נשמע. הנה, אז הוא מתאר מה הוא התפלל. ויקוד וישתחווה להשם. ואברך את השם אלוהי אדוני אברהם אשר מה? הנחני בדרך אמת. למה אתה לא מדבר דוגרי? איך היה צריך להיות כתוב אשר מה? הקרני. למה אתה אומר הנחני? אם היית מדבר יפה, אז היית אומר השם אלוקי אדוני אברהם, הנחני. נחני באורך מישור. הנחה לי את הדרך. שיש מנחה, סימן שיש סדר, יש הנחיה. כשיש מקרה, זה קפיצות, זה בלגן. אז כשאתה אמרת ככה, הקרה, ולא אמרת את זה במקרה, נכון? אמרת את זה ברצינות, עם שלשלת, ויומר, כזה רציני. אבל כשהוא מדבר עם החבר'ה האלה, לבן ובטואל, הוא מכיר כמה הם צדיקים. הוא לא יכול להגיד להם, השם הקרני, כי הם לא יבינו את זה אף פעם. אז הוא אומר להם, השם הנחני. והוא מוסיף, לקחת את בת אחי אדוני לבנו. ואז הם אומרים, ויען לבן ובטואל ויאמרו, מהשם יצא הדבר. זה לא מקרה. ויד השם נגעה בנו. והוא מחייך בפנים בפנים ואומר, זה אצלי במילון מקרה. אצלכם זה נקרא, זה לא מקרה. אני רוצה להמשיך. זה נשמע ככה עוד לא מובן. לאט לאט. הרבה מאוד שנים אחר כך, אחרי שיש בעולם את יצחק ורבקה ואת יעקב ורחל ולאה, עם ישראל צריך מלך. אבל עוד הרבה שנים לפני שיופיע בעולם דוד, רות צריכה לפגוש את בועז. כדי לפגוש את בועז, היא צריכה להמשיך אחרי כל האסון עם מחלון וחיליון עם נעמי, נכון? היא הולכת לבד. נעמי אומרת לה, וזה כל מגילת רות, אין שום סיכוי העוד לי בנים במאי. די. רות לא מבטרת, היא מתגיירת, באשר תלכי אלך, שם מקבר, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, אני איתך. ואז כתוב במקור 9 בפרק ב' במגילת רות כך. ולנעמי מודע לאישה. היה קרוב של בעלה, אלימלך, שנפטר, מודע. איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה. זה לא נעמי עושה, זה רות. ואללה כתב השיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו. לשם מה היא הולכת? הן רעבות. היא הולכת להביא אוכל. נכון? כי נעמי ורות חוזרות ריקות לבית לחם. ותאמר לה, לכי ביתי. ותלך, ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. נו. וייקר מקרה. פוקס. בריבוע. וייקר מקרה. לא סתם פוקס. פוקס דה פוקס. חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. ועוד פוקס. והנה בועז בא מבית לחם. ומהפגישה הזאת שהייתה במקרה של מקרה של מקרה, רות הופכת להיות אשתו של בועז ואימה של מלכות ואימו של דוד המלך, ובעזרת השם אימו של משיח בן דוד. מקרים. עוד מקור אחד. ובכוונה הבאתי את כל המקורות בקונקורדנציה במקור 6, כדי שכשתרצו אחר כך תעברו, תראו שזה פשוט הולך על כל התנ"ך כולו. עוד מקור אחד. את מי שלחה אסתר למרדכי? את התח, נכון? אמרנו שחזל אומרים שזה דניאל. ומרדכי נתן לדניאל שיעור קצר על הנושא של מקרים בעולם. הוא אמר לו, תגיד לה, בן בנו של קראו, בא עליכם. תאמר לה שאין פה מקרים, ובן בנו של קראו, של אשר קרחה התמה, בא עליכם. וכאן מגיעה הנקודה הכי גדולה שאני רוצה לדבר עליה. יש מקרה שכולו טומאה, ויש מקרה שכל כולו הוא שיא הקדושה. זה פשוט כל כך קדוש, שאי אפשר בכלל לעלות ולהבין ולראות את זה. זה מקרה. זה יותר מכל המועדים, זה יותר מכל התוכניות, זה יותר מכל הדברים המובנים, זה מקרה. אתם יודעים איזה ספר התחלנו עכשיו? ספר ויקרא. הוא נקרא ספר ויקרא כי יש שם א' זעירה. אלמלא הייתה א' הזעירה, הוא היה נקרא ספר ויקר. אתם יודעים מה ההבדל בין ויקר לויקרא? ויקר זה במקרה. ויקר מקרה. ויקרא זה בדיוק הפוך. הוא נקרא אל המלך. קראו לי, לכן באתי. ויקר, בדרך כלל, הוא מקרה ולכן הוא טומאה. קרי. מקרה לילה לא טהור הוא. אצל בלעם מופיע הכי הרבה ויקר. ויקר אלוהים אל בלעם, ואנוכי יקרא כה. ספר הקדושה פותח בויקרא עם א' זעירה. זה דבר מדהים, נחשוב עליו עוד מעט. אבל פתחנו בשני מקרים, ואני רוצה להגיע לשלישי. מול המקרה של הפלישתים. ששם הפירוש למילה מקרה הייתה ברורה לגמרי. או יד השם, או אין יד השם חלילה. עבודה זרה במובן הכי עמוק של המילה. יד השם פירושו הוא כועס, ואז קורה כך וכך, אז מה תעשו? תכבדו אותו, זוכרים את הפסוקים, תביאו לו אשם, תעשו זה, תשימו שם כל מיני צלמים, ותביאו את זה, ותזיעו את זה, הוא נורא כועס, המון כועס, תביאו הרבה הרבה זהב. הוא המון המון כועס. אגב, אתם זוכרים מה קרה אצל בלעם? אני אגיע עוד שנייה למקור 10, בוא נדלג רגע למקור 6 עם כל הפסוקים. למקור 6. אז בצד שמאל זה הפעמים של קרה. תראו כמה פעמים הופיע שם אצל בלעם הדבר. במקור של קרה, זה מופיע ממקור 18. 17. 17 כבר. אומר בלעם לבלק, התייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. ומה הוא אומר לו? תשמע, אולי הוא לא כל כך מבסוט עכשיו, האלוה שלהם. צריך להביא 7 מזבחות, 7 פרים, צריך זה, אולי נחליף מקום. בוא נחליף מקום. יכול להיות שהמקום הזה לא טוב, נחליף מקום יהיה מזל. בוא נחליף. היינו בבית הישימות, עכשיו עוברים לצופים, עכשיו עוברים לבוא נחליף. אתם זוכרים כמה פעמים הוא עושה החלפות. בוא נחליף. אולי ייקרא מקור 18 שם, השם לקראתי. ויקר אלוהים אל בלעם, ועוד פעם ויקר השם אל בלעם. הפסוק אחר כך הוא פסוק שלא ניגע בו. כששואל יצחק שהגיע על ידי מקרה לרבקה את יעקב, שכמעט לא מתברך כי עשיו הולך לחטוף לו, שואל יצחק את יעקב, תגיד, איך כל כך מהר הגעת? אתם יודעים מה הוא עונה לו? מקור 19, מקור 21. מה הוא עונה לו? כי הקרא השם אלוהיך לפניי. פוקס, אבא, זה היה במקרה. כלומר, עם ישראל מתחיל מהפוקס, שיצחק נפגש עם רבקה, עובר דרך הפוקס, שיעקב ניצח בתחרות את עשיו, ממשיך דרך הפוקס, שירות נפגשה עם בועז, והולך כל הזמן אל הפוקס שעכשיו מתואר אצל דניאל. דניאל הוא איש החמודות, הוא הנביא האדיר שמנבא את נבואת אחרית הימים. רבים מנבאים, אבל הוא מנבא את הנבואה עם הקץ, עם האחרית, עם הכל. הוא זה שאומר עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. הוא מתאר את הכל. ותיאור הנבואה הגדולה הזאת מתרחש, כ"ד ניסן, מגיע אליו המלאך, האיש לבוש הבדים, ואומר לו כך, מקור 10. ויאמר אליי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך. ובדברו עמי את הדבר הזה עמדתי מרעיד. ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך. ושר מלכות פרס, המלאך, הממונה, על הממלכה הפרסית, עומד לנגדי 21 יום, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני, כך מתאר האיש לבוש הבדים מן השמיים, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, ובאתי להבינך את אשר, מה? יקרא בהי, לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ורק אחרי הצופן של המילה הזאת מתחילה נבואת אחרית הימים של דניאל. זה דבר מדהים. המקרה הוא האנטי אמונה אצל הכהנים והקוסמים של בית דגון והפלישתים. המקרה הוא מבחן האמונה מי השידוך של יצחק ורבקה? דרך הצמתים ההיסטוריים הכי מרכזיים. עד לדברי האיש לבוש הבדים העומד בין המלאכים למעלה, המדבר אל דניאל איש חמודות. הוא מבקש ממנו ללמד אותו את המקרה שהולך לקרוא לנו באחרית הימים. בוא אלמד אותך איך מצרפים מקרים בעולם. בוא אלמד אותך מה זה באמת מקרה. הקדוש ברוך הוא מלמד את זה את משה רבינו פעם. זה היה כשמשה רבינו נשבר, והספסוף התאווה תאווה, וכולם ביקשו בשר. ואז משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, מה זה יעזור אם אני אקח עכשיו 70 איש איתי וניתן להם בשר? מה זה יעזור? הצון ובקר, מקור 11, הצון ובקר יישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ועונה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר? מה, אתה לא מבין שהכל הכל הכל מתוכנן? רק אתה לא מבין איך? מי לא מבין איך? אתה, משה רבינו? אף אחד? זה מעל כל ההבנות? אתה תראה, היקרה הדברי אם לא. עוד מעט כולם יגידו, וואי, איזה פוקס. אתה מבין מה זה מקרה? מקרה זה לא מועד רגיל. מקרה זה מעל כל המועדים ביחד. זה משהו שלא יועד ולא תוכנן, ושום שכל עלי אדמות לא יכול להגיע אליו אף פעם. והאיש לבוש עבדים בין המלאכים עומד ומלמד אותו את דניאל איש חמודות ואומר לו, בוא אלמד אותך את המקרים בעולם, כדי שתבין. עכשיו אתם מבינים מה זה ויקרא אל משה? אני חושב שזה התיאור הגדול ביותר של תפקידו של האדם בעולם, שנמצאים תוך כדי ספר ויקרא. אנחנו בתוך פרשיות הקורבנות. שאלנו פעם, בשביל מה בכלל מופיעה המילה ויקרא אל משה? למה כתוב ויקרא אל משה? אני רוצה להסביר את השאלה שלי, היא קצת מוזרה. אני חוזר לתחילת הספר. מה היה חסר בפסוק אם היה כתוב וידבר השם אל משה מאוהל מועד? מה היה חסר? פסוק מצוין. כמו כל הפסוקים, וידבר השם אל משה, מן הסתם, אם הוא מדבר, הוא קורא לו, לא? ואותנו המילה מעניינת, כי היא כתובה ויקר, היא מובאת במקור 14, למי ששכח, היא מובאה ויקר, והאלף היא זעירה. אני רוצה להרחיב או לחדד את השאלה הזאת. כל חומש, לא באופן שרירותי, נקרא על שם מה שהוא נקרא. וראשית, נכון, זו המילה הראשונה. אבל אם תשאלו אותי, מה מאפיין את החומש הזה יותר מכל דבר אחר, זה בראשית. זה ראשית העולם. הבראשית של העולם, זה בראשית. שמות זה לא רק מילה. ואלה שמות בני ישראל. דיברנו פעם. אם משהו מאפיין את חומש שמות, הוא השמות. בעולם שבו רודן תפלצתי ביקש להפוך כל אדם למספר, אנחנו גילינו שלכל איש יש שם. כי בעולם הזה יש גם לקדוש ברוך הוא שם. כי אלה השיחות מההתחלה, משה שואל בתחילת הספר הזה את הקדוש ברוך הוא, מה שמו? הגיבור הזה שנולד בספר שמות נקרא משה, חילופי אותיות של השם. כל עניינו של הספר זה מה שמך, מה שמם, השמות. לתת לכל דבר את השם שלו. זה תפקיד האדם מיום בריאתו, לתת שמות לכל החיות. זה ספר שמות. יכול להיות עולם בלי שם. אתם יודעים מה זה עולם בלי שם? זה עולם שאין בו תורה. זה עולם שאין לו הר סיני. זה עולם שאין לו אוהל מועד. זה ספר שמות. יש מילה שיותר מסבירה את החומש הרביעי במדבר? זה פשוט המילה הכי מתאימה לספר. זה לא סתם. זה לא המילה הראשונה, וידבר. זה גם לא מילה הראשונה ולא שנייה שם, ידבר, השם אל משה במדבר, נכון, זה המילה. בלכתך בדרך, מה קורה במדבר? ספר דברים זה הכי הכי ברור. הלא איש דברים אנוכי, של משה רבינו. בא ובפעם הראשונה יש חומש יחיד בתורה, שאלה לא דברים של הקדוש ברוך הוא, אלא דברים שנאמרים על ידי דובר. משנה תורה, הועיל משה דיבר. יפה מאוד. ביער, לדבר. תגידו לי, ספר ויקרא נקרא על שם איזו קריאה שהייתה שם במקרה? ויקרא. מה? זה לא דומה בכלל. האמת היא שכשחושבים דקה אחת, ודאי שצריך את המילה ויקרא. אני גם אזכיר למה. כי זה כבר בפרשות הקודמות. איך מסתיים ספר שמות? הסיום של ספר שמות. ספר שמות מסתיים בזה שמשה רבינו סיים את מלאכת המשכן. ויחל משה את המלאכה. ויחל, פירושו, השלים, סיים, לחלות. מילה מעניינת, ויחל. השורש הוא כף למד ה'. ויחל. הוא סיים את המלאכה, ואז כתוב, ענן השם כיסה את המשכן. איזה משכן? שמשה סיים עכשיו. ומה הפעולה? הפעולה. הפעולה האחרונה, הפעם האחרונה שהשם משה מופיע בספר שמות, הספר שתיאר את משה הגדול. פסוק אחד לפני האחרון בספר שמות. הענן מכסה את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. שמענו? משה רבינו שיכול להוציא את ישראל ממצרים, ויכול להוריד את התורה מהר סיני, ויכול להרים את ידיו ולמגר את עמלק, ויכול לחלות את מלאכת המשכן, לא יכול להזיז את הרגל מילימטר ולהיכנס אל המשכן. למה? כי הבעל הבית האמיתי של המשכן לא קרא לו. והוא בחוץ. המעטפת בנויה. אבל משה יודע שהוא לא יכול. אתם יודעים מהו סיומו של ספר הגלות והגאולה, מהו סיומו של ספר שמות? דיברנו על זה פעם, זה דבר מופלא, זה לא עוזב אותי. סיומו של ספר שמות הוא המנהיג שיודע מה הוא יכול ויודע מה הוא לא יכול. ספר שמות שמתאר את האדם המופלא הזה שנתמלא הבית כולו אורה משנייה שהוא נולד. ספר שמות שלוקח אותנו ביותר מ-80 שנותיו הראשונות של משה רבינו עד מלאכת המשכן. ספר שמות מסיים במה משה לא יכול. זו הגאולה. הגאולה היא לא להוציא את ישראל ממצרים. הגאולה היא להוציא את ישראל ממצרים. ולזכור שאני לא יכול. הקדוש ברוך הוא זה שיכול. ואז מופיע ויקרא אל משה. אתם יודעים מה הכותרת של ספר הקדושה? מי שבאמת עומד מחוץ למשכן ויודע כמה הוא לא יכול. הוא זה שיקרא ויוכל גם יוכל. מי שיודע מה הוא לא יכול, יקרא אל ההיכל, ויקרא אל המלך, ויגיע אל הקדושה, ויגיע אל הקדושים תהיו ואל הר סיני ולכל הספר כולו. אתם יודעים מה זה לא יכול משה? לא יכול משה זה שיא הביטול האישי שיש בעולם. אני כלום. אבל לא יכול משה זה שיא הביטול, אפשר להבין את המושג לא נכון. אתמול הגדרתי את זה בשני מושגים. אני חושב שהדבר החשוב ביותר של האדם הוא להאמין בעצמו. אבל הדבר המסוכן ביותר אצל האדם הוא לסמוך על עצמו. אין דבר יותר מטופש מאדם שסומך על עצמו. אין ביטוי יותר שחצני וטיפשי מסמוך עליי. סמוך. מה סמוך עליי? כמה שניות עוד יש לך לחיות? איך אתה יודע לך? מה סמוך עליי? מי אתה שאני אסמוך עליך? משענת קנה רצוץ, יותר חזקה ממה שיכול להיות לי. ומאידך, בו זמנית, האמונה לא בקדוש ברוך הוא רק. הזכרנו כמה פעמים את אותם דברים נפלאים של רב צדוק, יותר ממה שיאמין האדם בקדוש ברוך הוא, עוד יותר צריך הוא שיאמין בעצמו. האמונה בעצמי נובעת, אתם יודעים ממה? לא, כי יש לי שרירים ואני סומך עליי. האמונה בעצמי נובעת מזה שאני יודע שכל מה שיש לי זה רק מהקדוש ברוך הוא. לכן אני יכול להאמין בעצמי. למה אני יכול להאמין בעצמי? כי אין את ה-70 קילו. יש את הצינור שלמעלה. אני לא סומך עליי. אני מאמין בעצמי. אתם יודעים מי הדוגמה הקלאסית ביותר של אדם שלא סמך על עצמו והאמין בעצמו? מרדכי היהודי ואסתר המלכה. כל מגילת אסתר זה ספר המקרה וההשתדלות. מה מרדכי לא עושה? מרדכי היהודי הוא הדמות של אדם שבא ואומר, אם תאמין בעצמך, תהפוך את העולם. לא יכרע ולא ישתחווה. איזה השתדלויות? איזה פעולות? הוא לא הולך להתפלל. הוא הולך להתפלל אחרי שהוא סגר את כל ההשתדלויות, הוא סגר את כל החוטים עד הסוף. הוא אומר לאסתר, אין אפשרות לברוח מהתפקיד שלנו. אם הקדוש ברוך הוא מיקם אותי במיקום מסוים, זה התפקיד שלך. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. בית אביך, דרך אגב, זה אני. כי הוא היה לאב האם. תאמיני לי, אסתר, נצח ישראל יישאר גם בלעדינו. אבל את לא מילאת את התפקיד שלך. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זה התפקיד של אדם בחיים. אתה נבראת לעת כזאת. משה רבינו לא פה עכשיו, ואתה כן פה. ואתה יכול לעשות מה שהוא לא יכול לעשות עכשיו. כי אתה פה. אתה צריך לשאול את עצמך בצומת ההיסטורית הזאת, מה עשיתי? כמה עשיתי כדי לגעת בשרביט? אסתר אומרת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. מרדכי אומר לה, זה ממש לא מעניין אותי. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. וזה מרדכי היהודי שמלמד כל מגילת אסתר, שאין שום דבר, אלא רק ונהפוך הוא. איזו השתדלות, איזו אמונה בכוחות שלך, ואיזו ידיעה אמיתית שלהגיע בשיא שלה לעד לא ידע. אתם יודעים מה זה עד לא ידע? עד שבאמת, באמת, באמת תאמין שמה שאתה יודע זאת בדיחה. זו שטות. אתה צינור של אין סוף. והידיעה הכי ידיעתית שלך היא איזשהו נפח של חצי גרם שכל. וככל שיותר מנפחים אותך ואומרים שאתה גאון, ככה אתה יותר רחוק מהידיעה הזאת של עד לא ידע. אתה לא תדע, ורק דבר אחד אתה יכול לדעת, את אי ידיעתך. המסקנה של זה היא לא אני הולך הצידה. המסקנה של זה היא בדיוק הפוך. אני המלאך שנקראתי לפעול כאן כשליחו של הקודש ברוך הוא. בתפיסה הפילוסופית של עובדי העבודה זרה משדה פלישתים, יש תרגילים לבדוק אם זה יד השם או שזה מקרה. אם זה מקרה, אפשר ללכת לישון. אם זה יד השם, אולי כדאי להביא עוד 100 גרם זהב. זה ירגיע אותו, הוא אוהב הרבה זהב. איך צוחק עליהם אליהו שם בהר הכרמל? אולי הוא ישן. תעירו אותו. אולי הוא עוד אוכל קצת רוצה. תביאו. למה לא? תרקדו קצת. תמשיכו לתפוס נפח. תמשיכו לעבוד את עצמכם ולקרוא לזה אלוהים. בתפיסה שלנו של המושג מקרה, השם אלוהי אדוני אברהם, אני יודע זה לא הגיוני, זה לא שייך למציאות, זה לא טבעי. אני מבטל את כל ההיגיון שלי, אני מגיע לעד לא ידע, ואני מבקש ממך, הקרנה לפניי היום. אין לי משל עצמי כלום, שום דבר. תרגום, אני אשתדל עד סוף העולם. אני אלך ואבריך את הגמלים ועשה מפה ואלך לשם, אני לא אפסיק להשתדל. כל ענייני הוא לגלות את זה בעולם. ואני שום דבר. אתם יודעים במה זכתה רות להיות אמא של מלכות? ויקר מקרה. כשמשה רבינו עומד מחוץ לאוהל מועד, האיש שעליו נאמר לפני פסוק אחד, ויכל משה את המלאכה, אגב אותיות ויכול. האיש שלו לא יכול. ויחל משה את המלאכה כשהוא עומד שם לפני המשכן, ופתאום הקדוש ברוך הוא קורא משה. משה רבינו נמצא בכזה ביטול עצמי שהוא משוכנע שאף אחד לא קורא לו. הוא משוכנע שזה במקרה. זה לא יכול להיות אליו, בטח התכוונו למוישה מהצד השני. יש לי שכן מוישה. מה פתאום שאני אכנס למשכן? מה אני שאכנס למשכן? זה לא תרגיל, משה עבד על הענבה. למקומות, תיקון, רוץ, הוא התחיל לעבוד. הוא לא פה.
אין. ויקר. ויקרא. אין מילה אחת שיכולה להסביר את ספר הקדושה יותר מהמילה הזאת. כל המועדים בטלים. ברור למה. כי כל מועד, התפקיד שלו הוא לתקן משהו שבהבנה שלנו עוד לא הגיע למציאות. יש יעד מסוים שצריך לכבוש אותו. יש עוד בעולם פרעו. צריך לכבוש את היעד הזה של מצרים, ולמועד צאתך מארץ מצרים תאכל מצות. היעד נכבש. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא כשכל המועדים בתהילים ופורים לא בטל לעולם? לעתיד לבוא יהיה עוד יעד אחד שצריך יהיה לכבוש. יעד אחד. בימים ההם אומר הרמב״ם בסוף הלכותיו, בסוף הלכות מלאכים, ברמב״ם הנפלא, לא יהיה שם לא קנאה ולא תחרות ולא מלחמה, אלא רק דבר אחד. כולם יבקשו להשיג את השם. כפי כוח האדם להשיגו. שנאמר, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אומר המשך חוכמה, לא במשך חוכמה, או שמח, מאיר שמחה מדווינסק, האחרון על הרמב״ם. הוא אומר שם נפלא. הוא אומר, נו, גם בעולם הזה מנסים להשיג את השם. בסדר, יש כאלה שלא, אבל מבחינתי מה ההבדל? אומר האור שמח, לא רגיל. אגב, הוא שואל, מה הקשר בין זה למים לים מכסים? הוא אומר, בימים ההם, כולם ירצו לדעת את השם. וכיוון שהדבר היחיד שיהיה זה שירצו רק לדעת את השם. ובכלל לא יהיה מעניין אותי אם אני מקבל על זה קרדיט או לא. כי זה הדבר שהכי מפריע לדעת את השם. תארו לכם איך היה נראה העולם אם לא היה אכפת לי מי יקבל את הקרדיט. בכל. כשהדבר היחיד שיעניין אותי הוא לדעת את השם, זה דבר גדול. אז מה יקרה, אומר מאיר שמחה, איך הרמב״ם אומר? אז כולם ישיגו את השם כפי כוח האדם. אומר, החידוש לא יהיה שהולכים להשיג את השם. החידוש לעתיד לבוא יהיה שכל אחד ידע מה הוא לא יכול. בעברית אחרת, שכל אחד ידע מה אני כן יכול. ואתה לא, ואתה כן, ואני לא. וזה יהיה כמו מים לים. אף טיפה בים לא סובלת ממגלומניה שהיא לבדה יכולה לארגן ים. כל טיפה יודעת שהיא טיפה אחת. והים הוא משהו שמורכב מכולם ביחד. אמר לה מרדכי לאסתר, בן בנו של קראו בא עליכם. עמלק יודע בדיוק את הנקודה המיוחדת של העם הזה. ראשית גויים עמלק. עמלק יודע בדיוק מה הכוח הפנימי שלנו. עמלק לוחם בדיוק בנקודה האמיתית, וכשהוא הפיל פור, הוא ידע את העומק, הוא ידע, העם הזה יודע שמקרה זה לא מקרה, וכל מה שמתגלגל בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. הוא ידע את זה בדיוק. העומק של עמלק הוא כזה גדול. ותפקידו היה לקחת את המקרה ולהפוך אותו לטומאה. לקחת את המקרה ולעשות ממנו קרי. קרי זה טיפת חיים שבמקום ליצור חיות הופכת להיות מקרה. הופכת להתעדות. היא כלום. זה מקרה לילה לא טהור. זה קרי. אשר קרחה בדרך. קרי זה להכניס בנו את הספק, זה להגיד אולי זה במקרה. זה לא יד השם, זה במקרה. והלכתם עמי קרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. על זה באות כל הכללות. אתם חושבים שזה במקרה? אני אגרום שאתם עוד יותר תחשבו שזה במקרה, כי אסתר הפנים יהיה כזה גדול שבאמת כבר תאמינו שזה במקרה. כל עניינה של התשובה הוא להבין שהמקרה הוא לא ההפך מיד השם. הוא הכי יד השם בעולם. שאתה פשוט לא יכול ואין לך שום סיכוי, ואתה גם לא צריך בכלל לנסות להסביר אותה. כי אם תסביר אותה, סימן שלא הבנת שזה יד השם מספיק. המלאק, לזה הוא חותר. בן בנו של קרא הוא איזה ביטוי במדרש, איזה ביטוי נורא, זוכרים שם? לך אמור לה, בן בנו של קרא הוא בא עליכם. אתם יודעים מה זה בא עליכם? בא עליכם? בן בנו של קרא הוא רוצה להזדווג איתכם. בא עליכם. נכנס לכם לברידים, נכנס לכם לחיים. תפיסת המקרה, הספק, הקרי, התפיסה העמלאיקית הזאת, בן בנו של קרא הוא בא עליכם. ומי זה היה התח? דניאל. הוא האיש שהאיש לבוש הבדים בא להגיד לו את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הקרי הוא לקחת את הפריה והרבייה ולעשות מהם פוקס, אירוע חולף. זו לא תומעה חמורה כל כך, היא הקלה ביותר. היא גם האפשרית ביותר בעולם לתיקון. היא ההבנה של אני יכול להאמין בעצמי, אבל אני יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. קראנו לזה מקודם, אני מאמין בעצמי. אני לא סומך על עצמי. אני סומך עליך, ריבונו של עולם. אני כל כך סמוך עליך, שאני יודע שאני הגעתי למלכות לעת כזאת, כי אתה מאמין בי, ואתה נותן לי כוח. אני מאמין בעצמי כי אתה מאמין בי. מודה אני לפניך, השם, מלך חי וקיים וכולי, כי רבה, אמרנו הרבה פעמים, לא אמונתי. רבה, אמונתך, בי. ואם אתה מאמין בי, אז אני גם מאמין בעצמי. אבל אני גם יודע שאתה לא סומך עליי. כי אני יודע, ימי שנותינו, בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה עד 120 שנה, אני לא סומך עליי. אני מאמין בי כי אתה מאמין בי. אני לא סומך עליי כי אתה לא סומך עליי. אפשר להחליף אותי ברגע. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מבינים את המצב של הגדולי עולם האלה של מרדכי ואסתר? מה זה הצילני מקליפת המן עמלק וזכני להידבק בקדושת מרדכי ואסתר? קדושת מרדכי ואסתר זה ההבנה המשותפת הזאת. אפשר בלעדיי. ואני אחראי לשנות את ההיסטוריה. היהודים ינצלו אם אני לא יהיה גם כן. אין משמעות לנפח שאני תופס. זה מה שאמר משה לקדוש ברוך הוא, כשאמר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידן. אמר לו משה, ריבונו של עולם, אפשר בלעדיי, מחי נינה מספרך אשר כתבת, אבל אי אפשר בלי נצח ישראל. את ההיסטוריה האישית שלי, כמו את ההיסטוריה העולמית, יכול לשנות רק מנהיג, הוויכל ולא יכול. הרווח וההצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, והמסקנה של ללכת אל המלך, לגעת בראש השרביט, להאמין בעצמי, ובלי להזכיר שם השם במגילה, לדעת שהכל זה שם השם. כל מגילת אסתר זה לגלות שם השם בלי אותיות, כי אותיות זה כבר ידיעה. עד לא ידע. מגילה שלמה, הכל שם השם. יבוא המלך והמן היום, זה גם י' כ' ו' כ'. בלי אותיות. בלי נקודות, בלי נפח. אין כלום שהוא לא שם השם. פתחנו, ובזה אני רוצה לעמוד. מיד אחרי פורים, אנחנו עומדים לקרוא פרשת פרה. פרה אדומה באה לטהר אותנו לא מקרי קטן, אלא מהמוות, מטומאת המוות, הטומאה החמורה ביותר. הפרה האדומה התמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. היא באה מיד אחרי הפורים, שעכשיו מובן למה אני לא רוצה לקרוא לו חג הפורים. הפורים. הלא חג. הלא מועד. ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא מקרה לפנינו את המקרה, את הרק מהשם הזה, את המקרה האלוקי הזה. מיד אחרי פורים נעבור לפרה. והפרה האדומה הזאת תבוא לחפר על כל המוות בעולם. הפרה האדומה תבוא לגלות שאם יש מוות, אם יש הפסקה של פריאה בעולם, אם אין פריאה ורבייה בעולם, זה כי אנחנו עדיין חושבים שאנחנו בלבטים בעולם. לכן פרה אדומה היא חוקה, גזירה. אין בה טעם. פרשת פרה זה עד אלוידה. אל תנסה לדעת, תפסיק לנסות לדעת הכל. אתה לא תדע את הטעם, אין טעם. חבל לך על הזמן. איך כתוב שם? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. פעם אמרתי, תמיד הבנתי שההסבר הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה ולהגיד, לא הבנתי אז אני לא עושה. כך תמיד אני חשבתי שזה הפירוש. הרב חרלאפ מוכיח ברמב״ם שטעינו. הרב חרלאפ אומר, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה, שמא חלילה תמצא טעם, ואז אתה עושה את זה בגלל שאתה מבין. אוי ואבוי. שוב המאה גרם שכל שלך תופסים פה את הנפח? שקית שכל, ואתה חושב שאתה תפסת פה משהו. עכשיו אתה מבין למה המוות עוד נמצא בעולם? כי לא פינית את השטח. כי לא הבנת שאתה לא יכול. כי לא הבנת ששיא הגאולה של ספר הגאולה הוא להיות לא יכול. לא יכול כזה של אדם שלא איבד קרש אחד, לולאה אחת במשכן. לא יכול של אדם שלא יכול היה לראות איש עברי מכה איש עברי. לא יכול של אדם שהאמין שהוא יכול להפוך את כל העולם, והוא לא יכול. כי הקדוש ברוך הוא לא קרא לו. פרשת פרה היא ההוכחה אם עברנו את פורים נכון או לא עברנו את פורים נכון. לפני פורים צריך ללמוד את הרעיון של פרשת פרה. פרשת פרה היא לתקן את חטא המוות שקיים בעולם בגלל שאתה תופס נפח של גוף. הנשמה לא מתה, הגוף מת. ויום יבוא ותהיה תחיית המתים, כי יהיה כבר עולם שידע את מה שהוא לא יודע. באותו העולם שכל אחד ידע מה שהוא לא יודע, יהיה עולם של עד אלו ידע. ואז יישאר רק מועד אחד, שהוא לא מועד, והוא לא חג. הוא המקרה של אשר קראו, הוא הפורים, שלא יסוף מזרעם, וזכרם לא יסוף מזרעם, כי הוא יהיה היום שיבטא את הגעתנו לרגע הגדול הזה של בני אדם שיודעים לא לסמוך על עצמם ומאמינים שהם יכולים לשנות את העולם כולו. שנזכה בעזרת השם במהרה בימינו.